אני רואה את התפקיד שלי כמשהו שעוזר לכאב שלי, לשכול שלי. ברגע שאני מתעסקת בשכול של אנשים אחרים, זה גם תורם לי מאוד קצת לשכוח מהשכול שלי, וגם תורם לי כי לי אישית זה מאוד נותן כוח.
רב סמל מתקדם משה אריאל אללי נפל בעת מילוי תפקידו, ב-1 בפברואר 2003. בן 35 היה בנופלו. חצי שנה אחר כך נולדה ביתו אדרת. מערך הנפגעים של צהל מלווה אותה מיום היוולדה, וכיום היא חלק ממנו. אוהד תהרלב פגש במערך הנפגעים כששחל את בנו, סמל אלחי תהרלב, לוחם בגולני, שנהרג בפיגוע בשישה באפריל 2017. בן 21 היה בנופלו. מאז מלווה האב השכול משפחות שכולות אחרות.
זה לא מעצים את הכאב, ההפך. יש משהו במפגש, כאב עם כאב, שהוא, אני חושב, מרפא. יש פה משהו מאוד עמוק, שהריפוי הגדול ביותר לכאב של האדם זה האמפתיה, זה האהבה.
מערך הנפגעים הוקם לפני 75 שנה, וחודש לפני 50 שנה במלחמת יום הכיפורים. הקצינות, הקצינים, המשקיות והחיילים מלווים את המשפחות השכולות והפצועים בתקופות הקשות ביותר בחייהם. ביניהם יש שהצטרפו למערך מהעבר השני. בדלת ביתם שלהם דפקו, עליהם הביאו את הבשורה, ומאז היה מערך הנפגעים לחלק מחייהם. הבחירה לשרת במערך הנפגעים אינה קלה כשלעצמה. ללוות משפחות שאיבדו את היקר להן מכל, להכיל סיפורי חיים שנגדעו מוקדם מדי, להיות שם תמיד עבורם, וכמעט לעולם לא באמת להבין מה הם עוברים. אדרת, כיום משקית במערך, מבינה. השכול היה שם מרגע לידתה.
יש לי אבא, אבל פשוט הוא לא נמצא. גדלתי את זה שזה אמא שלי, ואני אף פעם לא שאלתי איפה אבא. פשוט הבנתי את זה מהרגע שהייתי קטנה. אבא למעלה הוא שומר עלייך. חוסר תמיד יש חוסר, אין מה לעשות. גם אם זה לשמוע את החברים שמדברים עם ההורים, וחברים בבית, חברים בצבא.
ואת החור שהיה שם תמיד, יש מי שמנסה למלא.
הדבר העיקרי שזכור לי באמת מה מערך נפגעים בגדול, זה הקטנת בני חיל, והמדריכים זה בעצם חיילים. פשוט בחמישה ימים האלה, את קצת שוכחת מהשכול שלך. כאילו, השכול שלך הביא אותך למקום הזה, אבל כל מי שעוטף אותך, זה אנשים שחווים את אותו דבר כמו שאת חווה. אני הגעתי שם מהבטן. אמא שלי הגיעה לשם כשהייתה בהיריון איתי. הסיפור עם קטנת בני חיל זה באמת מהבטן.
חוויית הקטנה המשפחתית מלווה את אדרת עד היום. עכשיו היא מחליפה תפקיד עם החיילים עליהם נשא עיניים. פתאום כבר לא הילדה בת החמש הייתה.
והשנה הגעתי כדי להדריך, סגרתי ממש מעגל מטורף, נתתי בדיוק את מה שנתנו לי, הרגשתי שנתתי מעצמי וכפול. פשוט הקטנה הזאת אי אפשר להסביר אותה באמת במילים. זה הכי עטיפה מטורפת, וקיבלתי מהמערך ומהקטנה את החברים שלי לכל החיים, שאנשים שאוהבים אותי את אותו דבר, וזה אנשים שאני מכירה מגיל אפס, מהרגע שאני זוכרת את עצמי.
אביה של אדרת, רב סמל מתקדם, משה אריאל אללי, שרת כטבח בחטיבת הצנחנים, והיה קשור מאוד גם לחטיבה וגם לחיל הלוגיסטיקה. הוא נהרג בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי בפברואר 2003. רב סרן מיטל סלווין, קצינת נפגעים ותיקה במערך, מלווה את תמי, אלמנתו, אמא של אדרת, מאז אותו הרגע.
את תמי בעצם אני פוגשת כאלמנה. אדרת הייתה תינוקת.
היא הייתה רמדית בלוגיסטיקה, שהיא באמת זכורה לאמא שלי מהרגע הראשון. היא ממש הייתה מודל לחיקוי. תקלתי עליה ואמרתי, אני רוצה להיות אי.
הקשר עם תמר היה באמת מאוד חם ומאוד קרוב, ואז פשוט לאורך השנים כל הזמן נפגשנו באירועים שיש לאלמנות וליתומים בצבא. וכל שנה ראיתי את אדרת גדלה. וכל פעם ניגשתי אליה, ואז היא בת 3, והיא בת 4, והיא בת 5, וככל שהשנים עברו באמת, היא צמחה, ואני נשארתי בצבא, אז המשכתי לראות אותה.
עבור אדרת, כמו ילדים למשפחות שכולות אחרות, שלב הגיוס לצהל הוא אירוע מכונן. מבחינתה, היא תמיד ידעה שיש רק מקום אחד עבורה בצבא.
דיברו איתי על הצבא, אמרתי שאם אני מתגייסת, אני מתגייסת להיות משקית נפגעים. אין פה כן לא שחור לבן, זה הדבר הראשון שרציתי לעשות.
סיפרה לי שהחלום שלה זה להיות משקית נפגעים. ואני לא יכולה להגיד שתמכתי בזה, כי יש בי רצון מאוד מאוד להגן על הבנים למשפחות שכולות ועל היתומים ומהחשיפה שלהם. בסוף מדור נפגעים זה מדור שיש בו את הכל, יש בו את התיקים של הנופלים, את התיקים של המשפחות, הבדיחות השחורות של מדור נפגעים. ובינינו אנחנו לא מדברים מתוך כל הכבוד הענק שאנחנו רוכשים לאנשים האלה, הם מרשים לעצמנו יותר, ולאורך השנים תמיד השתדלתי שלא להוביל את הבנים למשפחות שכולות לתפקידים בתוך מערך הנפגעים.
אבל למרות הסתייגותה של מיטל, אדרת הייתה נחושה בהחלטתה. היא בחרה להצטרף למערך ולהגיע הכי קרוב לאבא שלא זכתה להכיר.
אני מאוד מרגישה מחוברת אליו, גם בעניין הצבא. היה חשוב לי להתגייס ולהיות עם כומתה אדומה ונעליים אדומות, בדיוק מה שאפיין אותו, ולהמשיך את הדרך שלו בצבא. הצבא זה הוא. אני נגיד יודעת ומכירה שמדהים, זה אבא שלי. אני לא מכירה משהו אחר.
כשהדרת מבקשת להתגייס להיות משקית נפגעים בחטיבת הצנחנים, אז זה בא מהמקום הזה שהאמירה כאן היא אבא שלי, המסע שלו בצהל נקטע בשלב מסוים. ואני באיזשהו אופן רוצה להמשיך אותו מהמקום שבו הוא נקטע. וזה בעצם כמו להגיד, אני רוצה להרגיש את מה שהוא הרגיש בתקופת השירות שלו.
הבחירה להתגייס למערך הנפגעים, מאתגרת ככל שתהיה, אפשרה לאדרת לסגור מעגל עם השכול הפרטי שלה. מתוך הכאב שלה והאובדן שהכירה מבית, יש באדרת את היכולת להזדהות ולהאיר את הדרך עבור אלו אותם היא מלווה.
אי אפשר להסביר את זה במילים. באמת אי אפשר. ברגע שאתה בא משם, אתה מבין יותר את המשפחות. יש לי קצת פור על כל מי שנמצא במערך ולא באמת יודע. אתה יודע מה קורה בצד השני באמת. אתה לא סתם מגיע ושומע סיפורים, אתה באמת יודע מה קורה שם. אתה יודע מה עבר על הבית, אתה יודע כאילו מה הייתה דפיקת דלת הזאת. עם המשפחות, זה פשוט להבין את זה יותר, להכיל את זה יותר.
אז אדרת לאורך כל התקופה, אמרה לי שזה מאוד קשור גם בליווי שלי את אימא ואת המפגשים שלנו לאורך השנים. וכל פעם שאני רואה אותה, אני מאוד 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 גאה בה ובדרך שלה. ואני חושבת שרק היא יודעת כמה מורכב לה. זה אין אף אחת שעושה את התפקיד שלה, שמבינה מה הדרת עוברת. וזה באמת מאוד מאוד פנימי וזה דורש המון אומץ.
אני לפעמים חושבת, אין זה יכול להיות, 50 שנה חלפו כבר. פשוט לא יאומן. נדמה שזה היה כאילו אתמול.
סרן אלון לינצברג, בן לשושנה ולשלומו, נולד בחיפה ב-8 באוגוסט 1952, ונהרג בחזית הצפון ב-18 באוקטובר 1973.
י' בניסן, תשע"ז, 6 באפריל 2017, שהחיים עמדו מלכת. החיים נראים אחרת לגמרי. אני קורא לזה החיים שלאחר המוות.
44 שנים מפרידות בין נפילתו של אלון לינצברג במלחמת יום הכיפורים לנפילתו של סמל אלחי טהרלב בפיגוע בשומרון. 44 שנים מפרידות בין שני האירועים ומחברות בין שתי המשפחות. הקשר בין אוהד לשושנה מתחיל דווקא בסיפורו של אלון, בנה של שושנה. ילד עקשן וחדור מטרה, שידע כבר מגיל צעיר לאן מועדות פניו.
אנחנו גרנו בשיקון צבא קבע בסטלה מאריס, ושם היו הרבה ילדים שהאחים הגדולים שלהם היו בפנימייה, והוא כל כך התרשם שבאלף הוא החליט שהוא חוזר לפנימייה הצבאית ואימא.
אלון אכן התקבל לפנימייה הצבאית למחזור נון והתגייס לצהל בתחילת אוקטובר 1970.
היו לו כל מיני פניות מחיל האוויר ומאוד, אז כולנו חשבנו שהוא ילך גם כן לטייס, מפני שהוא היו לו כל הכישורים לכך, אבל הוא הודיע אז אני הולך לגולני, כי שם צריכים גם כן אנשים יותר חזקים, ומאז אני קשורה עם גולני.
בשישה באוקטובר 1973, בצהורי יום כיפור, פורצת מלחמה.
הוא היה בקורס מפעים. הוא לא רצה לספר לי שום דבר, אבל בערב יום כיפור אנחנו הלכנו לבית הכנסת לשמוע את כל נדרי, וכשנגמרו התפילות התחלנו ללכת הביתה, ופתאום עבר ג'יפ. כולם נדמו, פתאום רכב ביום כיפור בערב, ואני רק שמעתי אותו אומר זה מתחיל, ושאלתי אותו מה מתחיל, הוא אומר, לא, לא, שום דבר, שום דבר.
הלילה היה קשה, ומלא באי ודאות. אבל מה ששושנה לא ידעה אז, זה שהבוקר יהיה הבוקר האחרון שלהם ביחד.
ובאנו הביתה, ובבוקר מוקדם היה צלצול טלפון, וסמל המבצעים שלו צלצל ואמר לו, תעלה, יהיה מעניין. אז הוא מיד נעל שוב את הנעליים, והתלבש במדים, ואמרתי לו, לפני שאתה יוצא, תאכל משהו. ואמרתי לו, אני לא אשכח את זה, שיש שוקולדים טובים במקרר. אז הוא הלך ובא אליי עם כמה חתיכות ביד, ואמר, אמא, את רוצה? אמרתי, לא, לא, אני בצום. והוא יצא.
אלון הצטרף ללחימה, אך במהלך הפגזה על בונקר הפיקוד בקונטרה, בו שהה, נפגע ונהרג.
ופתאום צלצלו בדלת, ואני הלכתי לפתוח את הדלת, וראיתי את האנשים שעומדים שם. זה היה דבר נוראי, דבר, אני לא אשכח את הרגע הזה. אני לא פרצתי בבכי, אני כאילו נעלמתי, והייתי בהלם מוחלט.
ששלושת הקצינים דופקים לך על הדלת, אני קורא להם שלושת המלאכים, כי במובן מסוים שדופקים לך על הדלת, מכניסים לך את הכאוס הביתה, את המוות, נותנים לזה תוקף, המוות כבר קיים קודם, אבל הם באים להודיע לך והם אוחזים אותך, תופסים אותך. לך ילד מאוד חזק, כשהיה נכנס הביתה היה פשוט הבית מתמלא אור, חיוך מאוזן לאוזן, ילד מקסים, עם חן מיוחד, עם הרבה נחת, רביעי מתוך שבעה, חיבר את כולם, כולם אהבו אותו, אהב את החיים מאוד מאוד מאוד.
כדרך התמודדות עם האובדן של אלחי, מחליט אוהד להצטרף למערך הנפגעים בגדוד 13 של חטיבת גולני, שם שרת בנו.
בשלב מסוים החלטתי שאני רוצה לחזור למילואים, להיות למדור נפגעים, והציעו לי לבוא ללוות משפחות. מטבע הדברים, בריקעתי למילואים, אז חיברו אותי לחטיבת גולני. אז אני מחובר לגולני גם כאב שקול, שהקצינת נפגעים באה לבקר אותי, וגם כאיש מילואים. אז אני היום ברמה חבריי גולנצ'י.
הבחירה ללוות משפחות שקולות ולהישאר בתוך משפחת גדוד 13 מפגישה בין מסלולי החיים של אוהד ושושנה, כשהוא מלווה אותה בתוך המערך עד היום.
כשאני בא לבקר את שושנה, אני נפגש עם החיים, לא עם המוות. אז זה מוסיף לי חיים, לא כאב. אני זה לא העניין. אני בא בשביל שושנה, בשביל להקשיב לה, בשביל שתדע שגולני לא שוכחים, הצבא לא שוכח אותה, שמדון נפגעים לא שוכח אותה.
היות והקשר שלי עם הגדוד, הוא כל כך הדוק, אז כשבא עוד מישהו מגולני, זה רק מחמם את הלב. ולשמוע את אוהד זה מאוד מרגיע ונעים וטוב, והוא עושה עבודת קודש.
סיפוריהם של אוהד ואדרת מעידים על הקשר המורכב של משפחות רבות עם מערך הנפגעים. אובדן היקרים להם הותיר שאלות רבות ולא פתורות. אך אותו אובדן העניק להם גם משמעות ומשפחה שלא בחרו להצטרף אליה. והם מלווים אלה את אלה.
לפני שהתגייסתי, הייתי עסוקה בלמה, למה דווקא הוא, למה דווקא אני, למה דווקא אמא שלי, למה דווקא אבא שלי, למה דווקא זה קרה לנו. עם הזמן כשהתגייסתי, הבנתי שאם אני אשאל כל הזמן למה, זה לא יגרום לי להתקדם, זה לא יגרום לי להמשיך להנציח, זה לא יגרום לי להמשיך בחיים שלי.
יש לך חלל, יש לך חור שחור, אתה יכול לבחור להישאב פנימה, אתה יכול למלות אותו באור ולחיות.
גם בי יש את הכוח ליצור, בי יש את הכוח, בי יש את הכוח ליצור, יש את הכוח, גם בי יש את הכוח ליצור, בי יש את הכוח, בי יש את הכוח ליצור. עוד הגוף דומה
את השיר כינור שליווה את הכתבה חיבר אל חי תהר לב זכרו לברכה, הלחין ומבצע יגל הרוש. כתבתן של עמית קליין ותמרה דהן, קראה עדן לוי.